הרב מיכאל אברהם, יום חמישי, י"א חשוון, עוד לאור להיות בית חשוון, השעה 7:45, זאת אומרת שאני באיחור של כרשעה להתחלת השיעור.
אנחנו הולכים לחפש משהו שאולי באשם חייבים עליו, לא, זאת אומרת, אם המאפיין היה שחייבים על מזיד כשוגג, זה לא נכון, כי זה לא מתקיים בכל האשמות. אבל מצד שני, מקרה, לא סביר שזה מקרה. אז אנחנו מנסים אולי לחפש משהו יותר יסודי, שבגללו באמת בדרך כלל יוצא שהמזיד הוא כשוגג, אבל לא תמיד, לא חייב להיות. מה הייתם...
כמו שהדגשתם בעצם שיש מצב שזה בדיוק להפך.
מה זאת אומרת? כן, ברור.
לא, אני אומר שזה לא גם וגם.
לא, ברור. כל השאר זה גם וגם, זה לא רק מזיד. זה גם מזיד וגם שוגג. ומילה זה רק שוגג.
אני רק אומר שלא מצאנו נגיד מזיד ולא שוגג.
כן, כן.
מצאנו רק שוגג.
נכון, יותר מזה. אז באמת נכון, אולי אני אוסיף גם את זה להערה. אנחנו מחפשים משהו לא שמאפיין את המזיד, אלא שמאפיין את זה שמזיד ושוגג לא אכפת לי. נכון? מזיד ושוגג לא אכפת לי. עוד מעט נעזוב את השם מעילות רגע בצד. בואו ננסה לראות מה בכלל יכול להיות מין סוג דבר שלא אכפת לי אם הוא מזיד או שוגג. מה אתם אומרים? אם יש איזשהו חץ שלא אכפת לי אם הוא נעשה במזיד או בשוגג, מה יאפיין חץ כזה? יש חטאים מצוימים שאם עשית אותו במזיד או עשית אותו בשוגג לא אכפת לי. בכל מקרה אתה מביא אשם, במקרה זה אשם, אבל נעזוב כרגע את האשם. מה יכול לאפיין חטאים שלא אכפת לי אם זה מזיד או שוגג?
שעצם החטא נובע מחוסר תשומת לב, מהאי אכפתיות.
זה בכל מקרה נכון לשוגג. שוגג תמיד, יש פה
איזשהו מימד של משלנות. יש חטאים שאתה לא נענש עליהם כלום, לא עולה לך כלום, לעומת זאת, כי לא התקיימו המון תנאים, לעומת זאת, השוגג כן עולה לך את החטאת, ויש איזשהו רשר הירש שאומר שעצם האי-תשומת לב, אותה אי-אכפתיות שיצרה את המצב הזה, היא עצמה עבירה, בגלל
כן,
זה אני משלם.
כן, זה בשנים כתוב, אבל זה נכון בחטאת. חטאת, כשאתה מביא חטאת על שוגג, אז אומרים, למה זה שונה מהאנוס? בהרבה מקומות בשעת אגב רואים ששוגג והאנוס זה אותו דבר. האדם בשבועה פרט לאנוס, מה הדוגמאות שמביאים שם? בשבועות. דוגמאות של שוגג, לא של אנוס. יש, כן, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, זה סוגים שונים של הנוס, מה ההבדל?
זה אומר התוצאה,
זאת אומרת, ברגע שלא... בדיוק, אני חושב שהדבר הראשון שעולה על הדעת, כשאני מחפש משהו שהוא משותף למזיד ולשוגג ביחד, שלא אכפת לי אם זה מזיד או שוגג, אז הייתי אומר, כנראה המציאות. זאת אומרת, עצם העובדה שקרה פה משהו, בלי שום קשר למניעים של האדם שעשה את זה. עצם התוצאה שקרתה פה היא הבעייתית, נכון? זה מה שהייתי חושב, אם אני רואה משהו שלא אכפת לי אם הוא נעשה במזיד או נעשה בשוגג, כנראה שמה שמפריע לי פה זה עצם התוצאה. מישהו רצח, הוא רצח בשוגג, זה מאוד יפה, אבל הנרצח מת. את המשפחה שלו זה לא ינחם זה שזה קרה בשוגג. אני לא מדבר כרגע, העונש ודאי שונה, אני לא מדבר כרגע, אני לא סתם דוגמה. זאת אומרת, אם יש עבירה שהיא עבירת תוצאה, נקרא לזה כך, שהבעיה היא התוצאה שקרתה, אז שם הייתי מצפה שלא יהיה הבדל בין מזיד לבין שוגג, נכון? אז הטענה שלי שהאשם בעל תוצאות. יותר מזה אני אתן. האשם לא רק שהוא בעל תוצאות, האשם מגיע בכלל לא על עבירות. האשם מגיע על מצב בעייתי שנוצר, בלי שום קשר בכלל לשאלה אם הייתה פה עבירה או לא, גם אם לא הייתה עבירה. עצם העובדה שנוצר פה מצב שהוא מצב פגום, זה מה שמחייב האשם. עכשיו אנחנו נוכיח את זה בכל האשמות, עד האחרון.
מצב פגום זה עבירה.
אה? לא? בוא תראה. נתחיל. האשם הראשון, אשם שפחה חרופה. אשם שפחה חרופה זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר. למה? מה זה אשם שפחה חרופה קודם כל? שפחה חרופה זה חציה שפחה חציה בת חורין להלכה, ומישהו, והיא נשואה לעבד עברי, או אולי אפילו לישראל, ומישהו בא עליה. אז יש את איש ומישהו בא עליה, נכון? מי שבא עליה, בין במזיד בין בשוגג, כמו שאמרנו קודם, מביא אשם, אשם שפחה חרופה. לרוב הדעות, הבן אדם שבא לשפחה החרופה לא עבר כלום. אין עבירה כזאת. אין לב. השפחה לוקה. היא עברה. אבל מי שבא עליה לא עבר עליו. ובכל זאת הוא מביא שם. לרוב הדעות. בגמרה עצמה למעשה יכול להיות שבזה מחלוקת, אבל...
זה אם הוא בעל שפחה.
אה?
כמו שהוא בעל שפחה בעצם.
לא, שפחה חרופה, זה דבר על מישהו שרפת לאיש.
כן, אבל...
אתה מביא שם, אני זה בעל שפחה.
לא, שפחה נשואה.
מה זה שפחה נשואה? נשואה למי?
לעבד.
לעבד.
לעבד עברי.
אין על זה שם. לא, לעבד עברי זה שפחה חרופה.
כל
שפחה
חרופה לא
הולך חצייה עבד וחצייה בת חורים? כן, חצייה עבד וחצייה בת חורים, שנשואה לעבד עברי.
שפחה ממש שנשואה.
שפחה מלאה שנשואה לעבד עברי? לא חושב שיש עוד זה שם.
נו, אז מה, למה החלק השפחות שבתוך הבן, שבתוך השפחה המעורבת הזה יותר טוב מאשר אם הייתה כולה שפחה?
זה שאלה אחרת, בלי קשר, זה תמיד צריך לשאול את עצמנו. אני לא חושב שזה, אני לא יודע, אבל זה לא קשור. קודם כל העובדות. העובדות הן שאין לב, אין איסור, וחייבים על זה השם.
כן, אני מבין, רק אני חשבתי שאתם רוצים להדגיש שאין איסור.
אפילו, אני אומר, בתור רבותא. קודם כל, אין לב, והוא חייב השם. הטענה הקודמת שלי הרי הייתה שהשם בעל תוצאות. לא חפש, אפילו אני אשלב, אבל זה לא בעל הלב, זה בעל התוצאות. עכשיו אנחנו רואים שאפילו אין לב. זאת אומרת, זה לא רק שזה בעל תוצאות, זה רק תוצאה נשארה, כי אין בכלל לב.
כן, אבל אתם מתכוונים בעצם להגיד שיכול להיות מצב שנגיע לאותו תוצאה ברמה העקרונית, ולא יהיה השם.
אז זה כנראה לא...
אבל השם הוא על תוצאה, כנראה זה לא אותו תוצאה.
בדיוק, כנראה שזה לא אותה תוצאה, וצריך לחשוב למה, וזה לא קשור למה שאני אומר עכשיו.
אני להבין את התוצאה.
אז מה באמת קורה פה? למה מביאים השם? אין חטא. אז למה מביאים השם? בשביל להבין את זה, תראו בפני יהושע. יהושע שואל שאלה מעניינת, יהושע מפורסם. מחלוקת עם אבני מילואים בסימן ממדלת על העניין הזה. הפני יושע שואל שאלה מעניינת. הגמרא אומרת שאין דבר כזה אשת שני מתים. כן? אם אשת שני מתים, הכוונה אישה שחייב זקוקה לייבום משני יבמים ביחד. איך זה יכול לקרות? אם יש לה שני בעלים ושניהם מתו, אז היא זקוקה לייבום משני יבמים, נכון? אבל אין דבר כזה אישה של שני בעלים. גבירתם של שני אדונים. אין דבר כזה. אז בעצם בשפה שלנו הגמרא אומרת אין דבר כזה אישה של שני בני אדם. לא משנה כרגע, זה לא שייך לייבום ולא ייבום, זה רק צורת דיבור. אין דבר כזה אישה של שני בני אדם. לא יכול להיות, למה? אם יש את איש כמובן, אז אף אחד אחר הקידושין שלו לא יתפסו בה, ולכן לא יכול להיות מצב שאישה נשואה לשני אנשים, נכון? אומר הפני יהושע, למה? הנה, יש לנו מצב כזה. יש שפחה חרופה, היא נשואה לבעלה העבד העברי, נכון? עכשיו בא מישהו ומקדש אותה. ישראל מקדש אותה. הקידושים תופסים? ודאי שתופסים. למה? הרי קידושים תופסים אפילו בחייבי להבין. בקריטות, אם יש איסור קראת, ערבה, קידושים לא תופסים. נכון? להלכה. אבל בחייבי להבין להלכה קידושים תופסים. בשפחה חרופה אפילו להבין. אז מה הבעיה? ודאי שקידושים תופסים. נכון? אז אומר פני יהושע, מצינו, יש את שני מתים. אז הנה, יש שפחה חרופה, מישהו מקדש אותה, האיסור על, הקידוש, על המקדש אין איסור, ולכן הקידושים חלים, אז במילא הוא בעלה השני. היא יכולה לרדות עכשיו בשניים. אז מה, אז איך הגמרא אומרת שאין אשת שני מתים? אז האמת שכבר בגמרא עצמה, זה לא ברור שהוא צודק בפירוש הגמרא, שאין בכלל אשת שני מתים, יכול להיות שזה מחלוקות, לא משנה כרגע, אבל זו הטענה שלו. מה התשובה שהוא מציע?
רגע, וגם השלישי...
לא, השלישי כבר, לשני כבר אולי נשואה לגמרי, תלוי מה הסטטוס שלה ביחס לשני, אני לא יודע. צריך לבדוק, האם זה עדיין שפחה חרופה או לא. אולי. יש את 100 מתים, תרי כ-100. בכל אופן, אומר הפני יהושע, כן, אם כן נראה, זה קידושי שימון, נמי תפסי בה, דהקיים עליהם קידושים תופסים בחייבי להבין. ואחה ליקה אפילו לה, ולאשם גריידה. שומעים? אין לה, ולאשם גריידה. הפני יהושע עונה, ונראה לעניות דעתי ליישב, דה דקיים עלן באלמה קידושין תופסים בחייבי לוין, היינו חייבי לוין דה אלמה. אבל על ידי קידושין לא. ובלב אחי לא משכחת קידושין אחר קידושין, דכיוון שתפסו קידושין של ראובן, הרי היא ברשותו, ואין לה יד לקבל קידושין מאחר. כן נראה לי. מה פני יהושע כך? בדרך כלל, כשאני רוצה לקדש מישהי שהיא ערבה מבחינתי, למה הקידושין לא תופסים? כי היא אסורה עליי באיסור מאוד חמור. האיסור מונע את חלות הקידושין, בניגוד לאיסור לב שהוא פחות חמור. באשת איש, נכון שהאיסור שלה לגבי, אשת איש אחר, האיסור שלה לגבי זה איסור ערבה. וודאי שהקידושין שלי לא תופסים בה מחמת האיסור, כמו בכל שאר הרעיות. אבל באשת איש יש עוד משהו. הקידושין לא תופסים בה פשוט בגלל שאשתו של מישהו אחר. היא כבר תפוסה, היא שייכת למישהו אחר. זה נקרא אין לה יד לקבל קידושין. לא חושב שמתכוון לומר שאין פה את החיטים לעשות את מעשי הקניין. אלא הפשט היא כבר תפוסה, יש לה בעל. אי אפשר כבר לקדש פעמיים. היא כבר לא אישה שעומדת לקידושין. אז הבעיה פה היא לא רק העבירה, גם העבירה כנראה. כנראה שיש גם את ההיבט הזה. גם העבירה של הערבה מונעת את חלות הקידושין, אבל גם עצם העובדה שהיא תפוסה, מישהו אחר כבר הוא בעלה. אז אומר הפני יהושע, איפה יהיה ביטוי לכפילות הזאת, לצווי דינים האלה, שמה שקידושין לא תופסים זה גם בגלל האיסור וגם בגלל שהיא אשתו של מישהו אחר, במקום שבו אין איסור. בשפחה חרופה, אם יש שפחה חרופה, אז לבוא עליה זה לא אסור. אז מחמת האיסור אין שום בעיה, כי איזושהי היו אמורים לתפוס. אבל הם לא תופסים גם פה, למרות שאין איסור. למה? כי אשתו של מישהו אחר. אשתו של מישהו אחר, אז אי אפשר לקדש אותה, היא לא פנויה לקידושין. אבני מילואים חולק עליו בסימן מנדלת, לא משנה כרגע, לא ניכנס לסוגיה. מה בעצם כתוב פה? שאשת איש, או שפחה חרופה בהקשר הזה, מה שקידושין לא תופסים בה, או מישהו שבא עליה. מה הבעיה פה אם הוא בא עליה? עכשיו אני עוזב את הקידושין כאן, גם מישהו בא עליה אפילו לא לשם קידושין. אז מה הבעיה פה? איסור הרי אין. מה הבעיה? הבעיה שהוא בא על אשתו של מישהו אחר. לא בגלל האיסור. דיברנו בשיעור הראשון שהיה לנו השבוע השני, לא זוכר כבר, על האישות, על המושג של האישות, שיש איזושהי מציאות שקודמת לרובד ההלכתי. פה יש רק את המציאות, אין את הרובד ההלכתי, אין איסורים. אבל יש את קשר האישות ישנו. השפחה החרופה נשואה לבעלה. אז אם אני עכשיו בעליה, אז באתי על אשת איש, לא עברתי איסור. לא עברתי איסור, איסור הלכתי, בסדר? אבל עדיין פגעתי פה בקשר נישואין, בקשר של אישות. על הדבר הזה מביאים אשם. אשם מובא על מציאות שנפגמה. אני פוגם באיזשהו קשר של אישות בלי שום קשר לעבירות, גם אם אין עבירה. במקרה של שפחה חרופה אין עבירה. אבל סוף סוף נפגם הקשר של האישות, המציאות הזאת התקלקלה. על הקלקול הזה מביאים אשם. תשאלו אותי למה באשת איש רגילה לא מביאים, הרי שם יש את שניהם. גם עברתי את האיסור, וגם פגנתי, כנראה שהחטאת כבר מחפה גם את זה, מביאים חטאת מצד ה... לא החטאת, אלא לא משנה, מה, כן. מה שמקבלים על אשת איש, מזיד או שוגג, לא חשוב כרגע, מה שמקבלים על אשת איש, זה כנראה מחסה גם את ההיבט של האשם. אבל בשפחה חרופה יש רק את זה. הרי את האיסור אין. כל מה שיש זה רק את הפגם המציאותי שהקשר האישות נפגם. על זה מביאים אשם. זאת אומרת, אשם מגיע על פגימה במציאות, אפילו אם אין חטא בכלל. ופה אין חטא בכלל, ואשם מגיע.
למה אין פה חטא בכלל?
אין חטא, על מי שבא על שפחה חרופה, אין עליו חטא, זה מה שאמרנו. יש רק אשם, זה גם כתוב בפני יהושע שם. אין עליו אפילו לאו, רק אשם. בעצם, כשהבאתי את הרמב״ם...
כי חטאי אבל חורם חטאי העבד, בגלל זה? חטאי השפחה?
כן.
רק
בגלל זה, אחת כזאת שנשואה לעבד עברי, קשר האישות ביניהם הוא כזה שמשאירים אותו ברובד המת ההלכתי. לא מטילים על זה איסורים הלכתיים. יש קשר אישות, אבל מי שפוגע בו לא עובר על איסורים הלכתיים. זה מה שהתורה קבעה. תראו את הרמב״ם שהבאתי אחר כך מלכות מלכים, וכיצד מצווים על הדינים, זה דיברנו בפעם הקודמת, אני חושב, נכון? חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות האלו וכו'. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. מה זה גזל? זה נקרא לגזול, הוא לקח את דינה. מה זה נקרא לגזול? מה, עם המונו של יעקב? מכאן לומדים כמה וכמה אחרונים שב פגיעה בקידושין יש אלמנט של גזל. כשאתה לוקח אישה שהיא לא שלך, יש פה בחינה של גזל, למרות שזה לא גזל במובן הפשוט, אין פה, היא לא ממון של אף אחד, אפילו אם היא נשואה. אבל בכל קידוש, כל מי שפוגע בקידושין יש פה איזשהו אלמנט של גזל, יש לזה כל מיני השלכות לגבי בני נוח, למשל.
היא הייתה נשואה?
אפילו אם לא. לקח מישהי שהיא לא שלו. לקח מישהי שהיא לא שלו. שלא הסכימה, לא שלא, תראו איך מפרשים שם.
כן, הוא לא פגע בקשר של אישות.
לא, לא, הוא לקח משהו לא שלו, לא פגע בקשר של אישות. אני רק אומר שכשאתה לוקח אישה, יש פה איזשהו אלמנט של לקחת משהו שהוא לא שלך. אם יש שם קשר אישות ואתה לוקח, אז אתה גם פוגע בקשר של אישות. אני לא יודע אם אתה נשואה שם או לא, אני לא...
כאילו ההפך מהשבת עבדה לגבי נגיד אדם שאיבד את דרכו או לא מסוגל למצוא את הדרך, אז לעזור למצוא את הדרך, זה יש פה צד של השבת עבדה, נגיד זקן שאינו מסוגל לחזור לביתון, בין שזו הדוגמה שאני זוכר, זה מצד השבת עבדה, עבדת עצמו, עבדת גופו.
עבדת גופו.
אז אם כך, הוא עשה לדינה דבר הפוך, הוא לוקח אותו ממקום,
אוקיי.
למקום שהיא לא רוצה ולא מתאים לה להיות בו.
בסדר.
אוקיי. איך זה מתחבר לקודם?
הטענה היא, אני לא יודע אם הייתה נשואה או לא, אבל אפילו אם לא, הטענה היא שיש משהו, כשאתה לוקח אישה שלא שלך זה כמו גזל.
אבל איך זה מוכיח את העניין של התוצאה?
לא, לא, זה לא מוכיח, אני מביא דוגמה. כשאתה לוקח אישה, אתה פועל פה במישורים שהם קדם מלחד, הרי אין איסור גזל הזה. זה לא איסור גזל, איסור ההלכתי. אבל יש פה משהו כמו בדיני ממונות. עכשיו, אם אתה לוקח משהו ממישהו אחר, זה גם גזל, ואז אתה גם פוגע בקשר. אבל זה הכל ברובד שהוא לפני ההלכה. אין פה איסור גזל הלכתית, שמי שבא על אישה לא עובר על איסור גזל במובן ההלכתי. יש פה בחינה של גזל באיסור הזה של האשת איש. זאת אומרת, זה... נראה רעיון דומה שיוביל אותנו אחרי זה להאשמות הבאים. אשת איש שזינתה נאסרת לבעל ולבועל. נכון? מעלה מעל באישה, אם היא זינתה היא נאסרת גם על הבעל וגם על הבועל. אם היא עשתה את זה בשוגג, אז לא. נכון? אומר המעריק, מעריק ידוע, מובא גם ברמה להלכה, ואשר שאל מועריל באישה שזינתה תחת בעלה ברצון, והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר, אם יחשב שוגג או לא. זאת אומרת, היא זינתה תחת בעלה ברצון, היא רצתה לזנות. אבל היא לא ידעה שיש איסור לזנות. לכאורה זה שוגג, נכון? שוגג, היא לא ידעה שזה דבר הזה הוא אסור. מה כתוב בפרק כלל גדול, נכון? יש שני סוגי שוגגים. יש גגה שאני לא יודע ששבת היום, ויש גגה שאני לא יודע שאסור לצוד בשבת. שני סוגי שגגה. אז גם באשת איש יכולים להיות שתי שגגות. יכול להיות שהיא לא יודעת שזה לא בעלה. בלילה, היא לא רואה, היא לא יודעת שזה לא בעלה. היא לא יודעת שהיא מזנה בכלל. זה סוג אחד של שגגה. סוג אחר של שגגה, היא יודעת שזה לא בעלה, והיא עושה את זה ברצון. אבל היא לא יודעת שזה אסור. יש את השגגה של שגגה של האיסור ושגגה של המציאות. אז לכאורה, זה צריך להיות שגגה. מה הבעיה? אז היא לא אסורה לבעל ולא לבועל. זאת אומרת, היא... אז אומר המעריק, לעניות דעתי נראה, דאין לזאת דין שוגגת להתירה לבעלה, כיוון שהיא מתכוונת למעול מעל באישה ומזנה תחתיו. דהלא כתיב איש איש כי תסתה אשתו ומעלה מעל באשם, דלהשתמע דווקא במכוונת לאיסור, אלא ומעלה בו מעל כתיב. אומר המעריק כך, למה האישה נאסרת על בעלה? כי היא מעלה בו מעל. מה זאת אומרת? לא בגלל האיסור שהיא עשתה, אלא בגלל שאם היא מפרקת את קשר האישות, היא לא רוצה את קשר האישות הזה, אז קשר האישות הזה יתפרק, יותר אסור. אז מה? אז עכשיו, אם אישה מזנה ברצון תחת בעלה, זה גם יודעת שזה אסור, אז זה פשוט. אבל אז היינו חושבים אולי שזה בגלל האיסור, כי סוף סוף זה מזיד, כי היא יודעת שזה אסור. אומר המעריך, לא, גם בשוגג, אם זה סוג השוגג הזה...
זה לא שוגג, הוא אומר, לא שזה
נבדר. מה זאת אומרת לא שוגג, היא לא יודעת שזה אסור.
לא, לא. מה,
אבל היא לא... נו, זה שוגג. בכל התורה כולה, השגגה של העבירה היא שגגה. אם אתה לא יודע שהדבר הזה הוא אסור, אתה לא יודע שאסור לברור בשבת.
כן,
אני
מבין. תמיד יש
שגיגת
או שגיגת מעשה או...
נכון, שגיגת לב, זה שגיגת לב.
אני מבין, אבל מה שהמעריך בא בעצם לומר שכזה מצב, זה לא נקרא שוגג.
זה לא, היא לא נאסרת, מה זה לא נקרא שוגג? הוא לא יכול להגיד שזה נקרא שוגג. היא נאסרת על בעלה, זה לא מתכוון.
היא קמה למעול מעל.
נכון? הוא אומר שזה נקרא למעול מעל, לא שזה לא שוגג. למרות שזה שוגג, זה נקרא לי מעול מעל. למה? ברור, הרי זה ודאי שוגג, זה הגדרה של שוגג. איזה שוגג יותר מזה, היא לא יודעת שזה אסור.
זאת אומרת, היא יודעת.
לא יודעת שזה אסור.
שוגג זה אסור, אבל לא מבין.
כן, לא יודעת
שזה אסור. מציאות של מעול מעל.
מציאות, אתה מה שאתה אומר, מציאות, נכון. אבל שגיגת לב, זו שגיגת לב, את הלב היא לא יודעת. נכון. אלא מאי, סוף סוף במציאות הקשר יתפרק.
אני חושב שהיא כן תעבור את הלב.
מה?
לפי המערים, כי לא תעבור את הלב מבחינת עתיד? אני חושב שכן.
ודאי שתעבור את הלב, לב בשוגג.
זה לא
יחשב
מזה?
לא, מה פתאום? לב בשוגג. לב בשוגג, ללא ספק. זאת אומרת, זה עניין האונס, זה ברור. לעניין האיסור על בעלה, זה נחשב כמו מזיד. היא נעצרת על בעלה, למה? כי אפילו שזה שוגג, זה נקרא שהיא מעלה בו מעל. למה? כי היא מועלת בקשר לאיש לזאת מציאות, היא באמת לא רוצה אותו. היא באמת הולכת עם מישהו אחר ברצון. לא שהיא התבלבלה פה והיא לא יודעת. נו, זאת אומרת שהיא מעלה מעל, היא פרקה את הקשר הזה. אם במציאות הקשר הזה יתפרק, היא נעצרת. עוד פעם אנחנו רואים... מה? אז ודאי שלא, זה השוגג, זה הדין הרגיל, בשוגג הרי אישה לא נעצרת, רק בכהן. בישראל בשוגג היא לא נעצרת, אז אומר המעריק, זה רק בשגגת המעשה, אבל בשגגת לב היא כן נעצרת. זה מה שאומר המעריק, זה מובן להלכה ברמה. אז מה רואים כאן? רואים, מה?
זה
לא הבנתי?
בכהן.
כן, כן.
איפה
האשם? מה? לא, 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 לא האשם. אז מה רואים כאן? שני דברים רואים כאן. הדבר הראשון שרואים כאן, זה שקשר האישות בין אישה לבין בעלה הוא לא פונקציה של האיסורים. אפשר לפגום בקשר האישות גם אם לא עברת שום איסור. ההשלכה של זה בשפחה חרופה זה שמביאים אשם. ההשלכה של זה כאן, זה שהיא נעצרת לבעלה, למרות שהיא הייתה שוגגת, כי סוף סוף קשר האישות נפגם. כמובן, במצב ההוא אין אשם כי יש את איש ממש. אבל זה אותו מצב בדיוק בשפחה חרופה בעצם. פגמת במציאות שיש קשר בינך לבין בעלך. את באמת לא רוצה את הקשר הזה. איי, לא היה פה גט, לא, לא קשור. את לא רוצה את הקשר הזה, אז גמרנו. אז אין קשר מבחינת ההלכה, לא שאין קשר. צריך גט, אבל היא אסורה, היא אסורה לבעל. בסדר? דבר שני שאנחנו לומדים, מעניין המינוח, שימו לב. המינוח זה הוא מעלה מעל באישה. מעילה, עכשיו אנחנו מגיעים לפאזל הקודם שלנו. מה זה מעילה? בדרך כלל מעילה זה שוגג, נכון? מעילה הרי יש רק בשוגג, זה מה שראינו קודם. אז למה לגבי אשת איש, התורה נוקטת דווקא את הלשון של מעילה, למרות שבעצם מה שהתורה דורשת זה שיהיה מזיד, לא שיהיה שוגג. המעריק מחדש שגם סוג מסוים של שוגג נחשב כמו מזיד, בסדר. אבל בסיסית, אישה מתי נעצרת לבעלה? כשהיא עברה במזיד. אז למה התורה קוראת לזה? הוא מעלה מעל באישה. מה, מעילה זה לא רק בשוגג? אז זאת נקודה שנייה שאנחנו צריכים... לזכור אותה. אז מה בעצם אנחנו לומדים עד כאן? בעצם עד כאן עסקנו רק בשם שפחה חרופה. הדוגמאות האחרות רק באו לחדד את זה. השם שפחה חרופה בעצם מגיע בלי מי שבא אליה בכלל עבר עליו. אין לו, הוא לא עבר איסור בכלל. הוא מזיק קורבן בלי שהוא עבר איסור. למה? כי הוא פגע בקשר בין האישה לבין בעלה. אנחנו רואים אותו דבר באשת איש רגילה, שהיא יכולה לפגוע בקשר בינה לבין בעלה, ואז היא תיעצר על בעלה, אפילו שזה בשוגג. כל עוד הקשר נפגם במציאות, אז הוא נפגם. עכשיו אנחנו עוברים לאשם מעילות. אשם מעילות היה הבעיה שלנו. למה? בגלל שבאשם מעילות הרי הוא מגיע רק על השוגג. ואם הבעיה היא התוצאה, אז מה אכפת לי אם זה שוגג או מזיד? נכון? הרי מאיפה יצאנו? כיוון שבאשמות לא אכפת לי אם זה מזיד או שוגג, אז כנראה שהאשמות מגיעים רק על המציאות. והמציאות קורית, מה משנה מזיד או שוגג? עכשיו שאלנו, אז שם מעילות, אבל הרי מגיע רק על השוגג, מה קורה, למה שם זה לא עובד? זו תשובה מאוד פשוטה. הרי באשם מעילות, על מה מובא האשם? על זה שהוצאתי חפץ מרשות ההקדש, נכון? על המציאות הזאת, שהוצאתי את החפץ, ניתקתי את הקשר, אם אתם מוצאים בשפה שלה, של האשת איש, זה לא משנה, או את ה... פגעתי בבעלות של ההקדש על הדבר. מתי זה קורה? רק בשוגג, נכון? במזיד הרי החפץ לא יוצא לחולין. איסור מעילה יש, אבל החפץ לא יוצא לחולין. אז הנה הראיה שלכם, להפך, זה גוף הראיה. מה הייתה הקושיה? שאנחנו מביאים אשם על מעילה, ומעילה היא בשוגג. אז איך זה יכול להיות? הרי השמות, המאפיין שלהם, זה שהם באים על מזיד כשוגג, אז אמרתי, לא, באמת מזיד כשוגג זה לא הקריטריון, יש לזה קריטריון יותר עמוק, שהוא הקריטריון שמגדיר השן, שבדרך כלל יוצא שמזיד הוא כמו שוגג, אבל לא תמיד. הנה, פה אנחנו רואים את זה מצוין, כי מה היה הקריטריון? הקריטריון היה שהשן לא מגיע לעבירה, הוא מגיע לפגיעה במציאות, נכון? עכשיו, מה קורה בהשמות? בהשן במזיד יש עבירה כמו בשוגג. אם זה היה מגיע לעבירה, זה היה צריך לבוא גם על המזיד וגם על השוגג. כי עבירה של מעילה יש גם בשוגג, גם במזיד. נכון? אז למה זה בא רק על השוגג? בגלל שרק בשוגג יש בעיה במציאות. כיוון שרק בשוגג החסד יוצא מרשות ההקדש. במזיד הוא נשאר, ואני את האשם על מה אני מביא? לא על הלב של המעילה. אני מביא את האשם על זה שהוצאתי את החפץ במציאות מההקדש. ולכן זה בא דווקא רק על השוגג. עכשיו תראו בדיוק מה שהרווחנו. זאת אומרת, אנחנו לא תופסים את הקריטריון שהשוגג והמזיד הם אותו דבר. לא זה מה שמגדיר השם. מה שמגדיר השם זה רק סימן, זה לא סיבה. זה שהמזיד והשוגג הם אותו דבר. זה סימן לזה שיש פה איזושהי בעיה תוצאתית. והשם מגיע על התוצאה ולא על העבירה שבזה. עכשיו אנחנו רואים שלפעמים באמת זה לא יקרה עם התוצאה, יש להם סיבות אחרות שלא קשורות בכלל לחיובי השם. התוצאה קורית רק בשוגג ולא במזיד. אז האשם יבוא רק בשוגג. אם התוצאה תקרה רק במזיד ולא בשוגג, האשם יבוא רק על מזיד. אין מצב כזה, אבל אין בעיה, זה לא, המזיד והשוגג פה הם רק סימנים, זה לא חשוב. השאלה אם קרתה התוצאה או לא. עכשיו, אז זה שהאשם, זה שמעילה מוציאה מרשות ההקדש, מוציאה לחולין רק בשוגג ולא במזיד, זה שייך לדיני מעילה, זה לא קשור לאשם. צריך לנסות להסביר את זה, אבל זה לא חשוב לענייננו. אם זהו הנתון, אז ברור לגמרי שהאשם צריך לבוא רק על שוגג ולא על מזיד. אז זה מאוד מתאים דווקא למה שאנחנו אומרים. ותזכרו, במזיד הרי יש גם לב. אם האשם היה מגיע על הלב, אז למה הוא לא בא גם על מזיד? הרי מעילה יש גם במזיד יש לב. מה ההבדל במזיד ושוגג במעילה? שבשוגג, החפץ שבו מעלו יוצא מרשות ההקדש, הוא יוצא לחולין. ועל זה מביאים את האשם. ולא על העבירה. אז אם ככה, האשם מעילות הוא אפילו ראיה לדברנו, לא רק שהוא לא קושייה. מה זה הוא מעלה מעל באישה של האישה? עכשיו אפשר להבין למה המושג הוא מעלה מעל, כיוון שבאמת מעילה זה לא, השוגג הוא לא מהותי למושג המעילה. מעילה פירושו לקלקל משהו במציאות, זה נקרא למעול בדבר מסוים. לקלקל משהו, להתיר קשר כלשהו. אז שאני מתיר קשר בין הקדש לבין החבצים ששייכים אליו, אז אני מועל בהקדש. זה קורה רק בשוגג. אם אני מתיר קשר אישות, או פוגע בקשר של אישות, אז המעילה שם תהיה במזיד. כל מקום, לפי מה שהוא, אבל גם המושג מעילה, כמו המושג השם, הוא לא שייך דווקא למזיד או לשוגג. גם שם זה רק תוצאה. זה לא הסיבה, זה הסימן. עכשיו, אנחנו נביא שתי דוגמאות לאשם מעילות, שיוכיחו את זה יותר חזק. אנחנו מביאים שתי דוגמאות תמוהות יש באשם מעילות. דוגמה אחת, זה מעילה בקונמות. אנחנו יודעים שמישהו נודר נדר, הוא אוסר על עצמו כיכר לחם, קונם כיכר זו עליי, אז הכיכר הזאת אסור לו לאכול ממנה. אם הוא אכל, אז הגמרא אומרת שצריך הוא עבר על מעילה, הוא צריך להביא קורבן, אשם. למה? מה זה? זה הקדש. טוב, עשיתי קונם, זה נדר, זה לא שייך לקודשי. זה לא, אין שום קשר לקודשי. איזה מעילה יש פה? מה זה קשור לעניין? על איזה לב הוא מביא את האשם הזה? על לא יחל דברו? על לא יחל דברו יש אנשים אחרים. זה לא בגלל לא יחל דברו בכלל. מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? הגמרא אומרת, נכון? שנדר זה איסור חפצה ושבועה זה איסור גברה. נכון? על נדר, מה זה איסור חפצה ואיסור גברה? הגמרא בתחילת נדרים. כשאני נודר, אוסר על עצמי כיכר לחם, אז על הכיכר, נגיד בתפיסה המקובלת, אז על הכיכר יושבת חלות של איסור. הכיכר עצמה הופכת להיות חפץ אסור. וממילא אסור לי לאכול אותה. כשאני נשבע לא לאכול כיכר לחם, לא נודר אלא נשבע, אז זאת שבועה, לא נדר. מה זה אומר? הכיכר היא לא מאכל אסור. לי אסור לאכול אותה, כי אני נשבעתי לא לאכול אותה. זה נקרא איסור גברה, לא איסור חפצה. למה באמת יש אשם על מעילה וקונמות? בגלל שאם באמת במציאות יש פה חפץ אסור, חפץ שהוא מחוץ לרשותי, הוא מחוץ לתחום עבורי, אני שמתי את הגדר סביבו, אבל עכשיו יש גדר, אז כשאני פוגע בעניין ולוקח את הדבר מחוץ לרשותי, אז מעלתי מעל, נכון? עשיתי פה איזושהי פעולה שפגעה באיזשהו יחס במציאות. פלשתי לתוך רשות, כמו שלקחתי אישה שלו שלי. פלשתי לתוך רשות שהיא מחוץ לתחום עבורי. אז אני מביא אשם. תשאלו על איזה לב אני מביא את האשם הזה? שום לב. עונש על, על לא יחל דברו, יש עונש אחר. לא יחל דברו, מלכות, מה שלא יהיה. זה לא קשור לפה בכלל. מעילה בקונמות זאת פרשייה צדדית. חוץ מזה יש גם אשם. אין לזה מקור. אין לזה פסוק. כלום. משנה למלך, תמר, כן, זה דברים ידועים. כולם תמיים על זה. מאיפה יצא העניין הזה של מילה בקונמות? לא מובן פסוק, לא כלום. לא צריך פסוק, לא צריך לב, ולא צריך כלום. אם אתה פגעת במציאות, על זה מביאים אשם. ולא על העבירה. העבירה שלא יחל דברו, תורה מטפלת בלחוד. זה מעילה בקונמות. איזה עוד מעילה אנחנו מכירים שהיא תמוהה? אשם מעילות. קפצתי שם על ה... קפצתי את הסדר, על מעילה בקונמות... לא, אני לא בטוח שאפילו צילמתי לכם את מעילה בקונמות. אני מדבר עכשיו על ברכות הנהנים. הגמרא אומרת כך, בברכות. מנענה מילי, שצריך לברך... ברכות הנהנים לפני שאוכלים. דתנו רבנן קודש הילולים להשם מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם לטעום קודם שיברך וכולי. אמר אדם מאיפה המקור זה כן זה לא מסקנה אלא סברה הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. דתנו רבנן אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מה התקנת? אלך אצל חכם וכולי. כן, ילמדנו ברכות מלכתחילה כדי שלא יבוא לידי מעילה. מי שאוכל בלי ברכה, הוא מעל, כך אומרת הגמרא. טוב, להגדת היפה, בסופו של דבר זה איסור דרבנן, לאכול בלי ברכה, נכון? מה זה מעל? הכוונה כאילו מעל, נכון? איסור דרבנן, אין איסור לאכול בלי ברכה, איסור דאורייתא. תלמידי רבנו יונה כותבים שם, קודש הילולים להשם מלמד שטעון ברכה לפניו ולאחריו, ואין זה אלא אסמכתא. דוודאי מן התורה, אפילו שבעת המינים שטעונים ברכה לאחריהם מן התורה. תכתיב אחת וסבת וברכת, אינן טעונים ברכה מן התורה לפניהם, אלא מדרבנן. אז מה אומרים תלמידי רבנו יונה? זה איסור דרבנן, זה רק אסמכת בעלמא. בהמשך, אומרים תלמידי רבנו יונה, כלומר, מי שאינו יודע ברכות באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יוכל יתחייב קורבן מעילה בכל פעם ופעם. ומאדרינן, שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר. והוא הדין אפילו אם לא ידע אלא ברכת שהכל יצא בה מידי מעילה. דתנן ועל כולם אם אמר שהכל יצא. מה אומרים תלמידי רבנו יונה? מי שאוכל בלי ברכה חייב אשם. שומעים? אשם מעילות. על כל פעם ופעם הוא חייב להביא קורבן אשם. אם הוא ברך שהכל, אז הוא נפטר מקורבן אשם. וזה... הם אומרים, קצת אחרי שהם כתבו באחת הפסקאות הקודמות, זה לא צמוד שתי הפסקאות האלה, קצת אחרי שהם כתבו באחת הפסקאות הקודמות, שבכלל הכל אסמכת. איסור של לאכול בלי ברכה זה איסור דרבנן. נו, אז על מה אשם? אז זה חולין בעזרה. מה זה האשם הזה? לא עברתי על שום עבירה, איזה אשם?
זה לא הלכה.
מה לא הלכה?
מי שלא בירך מגיע
אשם? כך רבנו, תלמידי רבנו יונה סוברים, אז זה נקרא הלכה. תלמידי רבנו יונה סוברים שכן. אם היית שואל אותם, הם אומרים לך שכן, אני יודע, בסדר, אם אתה חושב שלא, אז תתווכח איתם וצריך להימנות למניין ולראות מי שיתגבר, תיקבע הלכה כמותו. אין הלכות בעניין הזה, כי אנחנו לא, אין פה מה נוהגים בפועל. תמיד הרבה נראה, אומרים שכן. אחרי שהם אומרים את זה, אני כבר לא יודע אם מישהו חולק, כי כל מי שיחלוק עליהם, איך תדע שהוא חולק עליהם? אתה תראה שהוא יגיד שזה רק איסור דרבנן. גם הם אומרים שזה רק איסור דרבנן. אני לא יודע אם מישהו אומר במפורש שלא מביאים אשם. אולי בגלל שלא מעלה בדעתו בכלל, אבל אני לא חושב שאני זוכר מישהו שאומר את זה במפורש. טוב, חסן, זה מה שהם אומרים. אולי אפשר להכין להתחייב
קורבן, לא הכוונה מבחינה אופרטיבית שהוא מביא קורבן.
אלא מה?
כמו אוקיי מילה.
מה זאת אומרת, חייב? קורבן על כל פעם ופעם, גם מדגישים, מה זאת אומרת? זה...
אפילו שלא מביאים קורבן אם זה אותו שגגה.
לא, בסדר, כל פעם ופעם, הכוונה הכל להיעלם והיעלם, קודם כל זה שגגה, אבל מי אמר זה שגגה? עוד הרבה מזיד אפילו.
לא, הוא לא יודע, ילך את זה לך ללמוד.
בסדר, במקרה ההוא, אבל עקרונית יש קורבן מעילה.
הוא מתייחס לגמרא, שאילך את זה וקיבל, זה נובר.
כן, כן, בסדר, אבל אני אומר, במקרה ההוא מדובר במישהו ששוגג, אבל השוגג פה הוא לאו דווקא, יכול להיות שזה גם על מזיד. אז מה, לא, איך מביאים אשם? אין מקור, אין לאו, אין איסור, אין איסור דאורייתא, אין כלום. מה זה, מה זה קורבן אשם? על מה?
איזה אשם?
אה? אשם מעילות. אין אשם אחר, אשם מעילות. גם במעילה בקונמות, זה אשם מעילות, למרות שגם שם אין מקור ואין כלום. אשם מעילות.
מה שולחן ערוך אומר
על זה? שולחן ערוך לא מדבר על קורבנות, אז אי אפשר לדעת. תראו, פני יהושע, שם במקום, אומר ככה, בגמרא, אל הסברה אסור לו לאדם וכו', משמע מלשון כל הפוסקים, דלפום אך מסקנה דאחר, כל ברכת הנהנין הן מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד. ולעניות דעתי נראה, ולעניות דעתי לכאורה יש לתמוע, דעה בכל השס משמע, דמיד לדעתי המסברה ומדאורייתא. ועד רבה מקשה השעס, למה לקרא סברה הוא? אם זה סברה שצריך לברך לפני המזון, אז זה צריך להיות דין דאורייתא ברכת הברכה שלפני המזון. למה? כי בכל מקום בשעס אנחנו מניחים שסברה זה דין דאורייתא. הגמרא עצמה תמיד שואלת, למה לקרא סברה הוא? זאת אומרת, במקום שיש סברה לא צריך פסוק, כי הסברה תוביל אותנו לאותו מקום, זה דין דאורייתא. אם כן, אינו נהנה מן העולם הזה, וכו'. למה נקרא סברו? ועוד, על המזון מברך מי הוא לאחריו, אם כן אינו נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, יש לו גם קושייה אחרת, לא משנה כרגע. אז מה בעצם יוצא מכאן? הפני יהושע נשאר בצריך עיון. הוא אומר, הרי הגמרא אומרת לנו שזאת סברה. סברה, אנחנו יודעים בגמרא בדרך כלל, מקבלת מעמד של דאורייתא, מה שיוצא מסברה. אז למה בברכות הנהנין שיסודן בסברה, זה רק דין דרבנן? התשובה מאוד פשוטה. זה לא דין דרבנן, זה דין דאורייתא, שצריך לברך לפני המזון. ומי שלא ברך לפני המזון, צריך להביא אשם מעילות, כמו שאומרים תלמידי רבנו יונה. זה דין דאורייתא. אז למה ספק ברכות להקל וכל הכללים האלה? זה לגבי תופס הברכה. באים רבנן ואומרים ככה, מה שעשו לך זה ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, להודות לו, לשבח אותו, לפני שאתה אוכל. זה דין דאורייתא. אתה יכול לעמוד פה ולהגיד תודה רבה הקדוש ברוך הוא שנתת לי את התפוח ולאכול אותו לשלום, אז אתה תהיה פטור ממעילה. כמו שאומר התלמידה רבנו יונה, בשעה הכל אתה נפטר מקורבן מעילה גם. למה? כי לא אכלת בלי ברכה, הודית לקדוש ברוך הוא. נכון, זה לא היה הנוסח הנכון. בסדר, אבל יצאת מידי מעילה. עכשיו, אם אתה בדין דרבנן, אז אתה צריך לעשות את זה בתופס מאוד מסוים. אתה להגיד ברוך בשם ומלכות וכו', לפי התופס של הברכה. חכמים קבעו דפוס מאוד מוגדר איך עושים את הברכה, אבל החובה הבסיסית היא דאורייתא. אז עכשיו כך, אם יש לי ספק אם אמרתי את הנוסח הנכון, זה לא חשוב. כי בכל נוסח יצאתי מידי מעילה, אז את הדאורייתא קיימתי. אז מה נשאר? אני רק בספק אם קיימתי את הדרבנן. ספק דרבנן לכולה. נפקמינה. מי שיש לו ספק האם הוא בכלל ברך, לא בנוסח הברכה. מה מקובל אצלנו בדרך כלל? ספק ברכות להקל, נכון? זה מחלוקת בין תוספתי, אבל ההלכה ספק ברכות להקל. לא מברכים. לפי מה שיצא לנו כאן, צריך להגיד איזשהו נוסח בכל מקרה. בלי שם ומלכות או משהו, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על זה. זה דאורייתא, אחרת ככה הביא קורבן מעילה. ספק, כמובן.
זה
לא נוסח
דאורייתא?
מה?
ברכת המזון הנוסח.
זה כבר שאלה, משה, יהושע, מי שתיקן שם את שלוש הברכות הראשונות, אבל כן, 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 דבר ברכה לפניה. זה מה שיוצא מפה. איך יוצא האשם הזה? אין מקור, אין איסור. מה זה הסברה הזאת? אין פסוק, אין לב, לא עברת לב. הסברה אומר, מה זה הסברה? כי יש פה איזושהי מציאות, אתה לקחת משהו שלא היית אמור לקחת. על זה מביאים אשם, לא צריך מקור. לא צריך מקור, לא צריך כלום. פגעת במשהו, על זה מביאים אשם. על המציאות, לא על הלב, אין לב. הצלח באמת ידוע, הצלח מתווכח עם הפני יהושע שם, והוא טוען שזה דרבנן, וזה לא נכון שכל סברה זה דאורייתא. יהושע מביא ראיות, הוא חושב שזה דברים תמוהים, הדברים של הצלח. יכול להיות שהצלח מתכוון לסברה פרשנית, סברה פרשנית היא דאורייתא, לא סברה שממציאה דין חדש. סברה שממציאה דין חדש היא לא דאורייתא, אבל זה פרשייה אחרת.
אז אם גנבתי ממישהו משהו, או גזלתי ממנו, אז ישר לפי
התפיסה? מה? אשם גזלות, זה האשם השלישי. אז עכשיו דיברנו על אשם שפחה חרופה ועל אשם מעילות. מה קורה באשם גזלות? אשם גזלות, דיברנו על שמעון שקופ, אני כבר לא זוכר, מי שלא הספק לי בפעם הקודמת, אז גם הפעם אני לא אספיק. שמעון שקופ, כידוע בשער ה', מדבר שגזלה, היסוד שלה הוא לא יסוד הלכתי. האיסור שלא תגזול מבוסס על תורת המשפטים, מה שהוא קורא, על מצב שקודם להלכה. כשאתה פוגע בבעלות של מישהו, עד אתה עובר על איסור לא תגזול, ככה הוא מיישב את הקושיה של המהר"י בסן, כן, המהר"י בסן שואל, למה ספק ממון לכולה, לנתבע, למה מוציא בחבר עליו הראיה, לכאורה הוא עובר בגזל, הספק דאורייתא לחומרא, הוא צריך להחמיר ולתת לתובע את הכסף, כדי לא לעבור על גזל, ספק דאורייתא. אז אומר רב שמעון שקופ, לא, מה פתאום, אם הפסק המשפטי זה שהכסף הוא שלו, אז גם איסור לא תגזול לא יהיה כאן, למה? בגלל שאיסור לא תגזול הוא תוצאה של איסור משפטי, לא איסור הלכתי. ההלכה היא תוצאה של המשפט. ואם אתה, מותר לך לקחת את הממון הזה על פי המקובלות המשפטיות, על פי דיני הבעלויות, אז גם לא עברת על לא תגזול. זאת אומרת, בגזלה, בדיוק כמו באשת איש שראינו קודם ברמב״ם, אותו יסוד. בעצם מה שקיים בגזלה זה לא האיסור לא תגזול, האיסור לא תגזול זה קומה ב'. מה שקיים בגזלה זה קודם כל שאתה לוקח משהו שלא שלך במציאות. ועל זה אתה מביא אשם, אשם גזלות. עכשיו אשם גזלות מובא רק על מקרים מסוימים, וזה גם מוכיח את דברנו, אבל אני לא אכנס לזה כאן, כי אני רוצה עוד להספיק משהו אחד. וזה אשם תלוי. גם פה זה תורה שלמה, אני לא יהיה לי זמן להגיד אותה, אבל בקצרה. הרמב״ם אומר, דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק הרי הן של דבריהן ואין טמא מן התורה אלא מי שנטמא טומאת ודאי, אבל כל הספקות בין בטומאות בין במאכלות אסורות בין בעריות ושבתות אין להם אלא מדברי סופרים. שיטת הרמב"ם הידועה שספק הדאורייתא לחומרא זה דין דרבנן. מדאורייתא לא צריך להחמיר בספק, אפילו בספק דאורייתא. מה שצריך להחמיר בספק איסור דאורייתא זה עצמו דין דרבנן. זאת שיטת הרמב"ם. ואף על פי כן, דבר שחייבים על זדונו כרת, ספקו אסור מן התורה, שהרי העושה אותו חייב אשם תלוי. רואים את הסוגריים האלה? הסוגריים האלה זה תוספות מאוחרות, אין את זה בשום דפוס, וזה המצאה מארץ ההמצאות. אין דבר כזה. למה הוסיפו את הסוגריים האלה? הוסיפו את הסוגריים האלה, בגלל שהרבה אחרונים, ואולי גם בראשונים כבר התחילו, מקשים על הרמב״ם איך מביאים אשם תלוי. אם החובה להחמיר היא רק דרבנן, החובה להחמיר היא רק דרבנן, נכון? החובה להחמיר בספקות לפי הרמב״ם. אז איך מביאים אשם תלוי? מישהו לא החמיר, הוא פשע, לא החמיר. על מה הוא עבר? על איסור דרבנן. אז אמרו חייב אשם תלוי, אין איסור. אז אומרים, צריך להגיד שבאיסור או בדברים של קרת, אין זה חובה דאורייתא. זה המצאה מארץ ההמצאות. לא יעלה על הדעת, אין דבר כזה. למרות שאומרים את זה כמה מגדולי האחרונים, במחילת כבודם, זה פשוט לא נכון. אין דבר כזה. מביאים אשם לא בגלל זה. מביאים אשם בגלל שהאשם אתה מביא על זה שאתה פגעת באיסור. לא על האיסור, לא על העבריינות שבזה. באמת מבחינת חובת הגברה אתה לא היית צריך להחמיר.
מי אמר שהוא עבר?
אה?
מי אמר שהוא פגע?
באשם תלוי מביאים, על הספק שהוא פגע. הרי אני, יש לי ספק חזיר לפניי. אני לא יודע אם זה חזיר או לא. מבחינת החובה שלי אני לא חייב להחמיר מדאורייתא, נכון? השואלים כל האחרונים, אז למה אני מביא אשם תלוי? הרי אני לא חייב להחמיר. התשובה, שיכול להיות שאכלתי חזיר בפועל. אם אכלתי חזיר בפועל, אז פגעתי באיסור. נכון, אז לכן זה אשם תלוי. לא מביא פה קורבן ודאי. אני מביא לספק.
למה
אתה חייב
אותי להתייחס ליכול להיות בכלל?
בגלל שאסור לי, לא אסור לי. הרעיון הוא שאסור לי להיכנס, אסור לי משפטית, להיכנס למצב שבו אני פוגע, אולי פוגע באיסור. להיכנס לבית הספק, מה שרב שמעון שקופ קורא. ועל זה אני מביא אשם תלוי. אין איסור. אין בכלל.
אבל אתם תבינו. זה רבנן לחומרה.
מה? כן, כן. אין איסור.
לא רק אין איסור, יכול להיות שלא פגע, לא יצרתי שום פגימה גם.
לא.
אני חייב להתייחס לספק פגימה, למה?
לא, זה בדיוק הנקודה. ספק דאורייתא, אין עליי חובה להחמיר, אבל אם אכלתי חזיר, אכלתי חזיר, זאת המציאות. אולי. אז יש פה צד שאכלתי חזיר.
למה אתה מתייחס לספק אבל?
יש פה צד שאכלתי חזיר? יש צד שכן,
למה אני אמור להתייחס לספק אבל?
במקום שבו אין סיבה שמעוררת את הספק, אין דין הספקות, זה ידוע. אנחנו מדברים במקום שיש צד להסתפק. במקום שיש צד להסתפק, אז נגיד 50% שאכלתי חזיר, 50% שלו. על זה מביאים אשם תלוי, לא מדאורייתא זה כלום. מדאורייתא אני לא צריך להחמיר. לא מוטלת עליי חובה להחמיר, אבל על הצד שאכלתי חזיר, אכלתי חזיר. אז על הספק הזה אני מביא אשם תלוי. לא אשם ודאי, אשם תלוי. זה בדיוק מיוסד בשביל לתקן ספק פגימות. לכן זה אשם אחר, זה אשם תלוי. זה אבסורד מה שמוסיפים פה ברמב״ם. מה מוסיפים פה ברמב״ם? אף על פי כן דבר שחייבים על זדונו כעת, ספקו אסור מן התורה. זה התוספת לסוגריים, נכון? תעלו שתי שורות למעלה, שורה אחת למעלה. בין בתרומות בין מאכלות אסורות, בין בעריות ושבתות. אינם אלא מדברי סופרים. ריבונו של עולם, עריות ושבתות. אז איך אתה אומר לי שדבר שחייבים על זדונו כעת, ספקו אסור מן התורה? דבר שחייבים על זדונו כעת זה שבתות ועריות. ועל זה אומר הרמב״ם, זה רק דין ברבנן. אלא מה? המצוקה הפריעה לאנשים. איך יכול להיות שהוא חייב, כן, השמעית בשבית א' ועוד, איך יכול להיות שמישהו חייב להביא אשם כשהוא לא עבר עבירה? התשובה היא, אשם זה תמיד בלי עבירה. תמיד זה בלי עבירה. וגם כאן זה בלי עבירה. טוב, אני לא יכול להאריך בזה יותר, אבל היה אפשר להאריך בזה יותר. אני רק חוזר עוד שנייה אחת, אני חוזר לפסוקים שמהם התחלנו. פסוקים שמהם התחלנו, אז מה כתוב? בעצם בפרשה הראשונה זה היה עבירה במזיד, ויש עליה עונשים, והכל בסדר. העבירה השנייה הייתה שוגג. מה קורה בשוגג? אז מילת המפתח בפרשה זה חטאת, חטאה, מחתולי. שלוש פעמים מופיעה המילה חטאה. כי חטאת בא על העבירה של הגברה. זה ההגדרה של חטאת לעומת השם. איך אנחנו יודעים את זה? מספר החטאות הוא כמספר, לא העבירות, אלא מספר ההלמות. נכון? מה שקובע את מספר החטאות שחייבים זה מספר ההלמות. למה? כי הבעיה היא הרשלנות של הגברה, העבריינות, זה שלא נזהרת. לא זה שפגנת, זה חטאת. אבל באשם, הבעיה היא התוצאה, וזה הפרשה השלישית. הפרשה השלישית, ראינו כמו שהרמב"ן מסביר, כמו שכתוב במפורק בפסוקים, הוא אנוס גמור. הוא אנוס גמור, השענו, רגע, דווקא הראשון הוא מזיד, הרי השם בא על מזיד או על שוגג, אז למה דווקא הבאת עלינו השם פה? התשובה מאוד פשוט, מי שאנוס, אז עבריינות של הגברה אין פה בכלל, אבל סוף סוף הוא לקח את שטיש.
כאילו פה זה השם בתפרדו,
בדיוק.
שגם קודם היה השם.
היה השם, אבל הוא נבלע בתוך החטאת, הוא נבלע כמו אשת איש לעומת שפחה חרופה. אז זה נבלע בפנים. פה זה רק השם, כי מישהו שעבר באונס, אז המציאות עדיין קיימת, לקחת אישה שלו שלך. אז זה נקרא השם.
השם תלוי חייבים דווקא של ליבון עצפו. אם הבעיה היא בתוצאה.